אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
מתוך מזמור י"ח, למנצח לעבד אדוני לדוד, אשר דיבר לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. ויאמר, ארחמך אדוני חזקי, אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי. אלי צורי אחסה בו, מגיני וקרן ישעי משגבי. מהולל אקרא אדוני, ומן אויבי יבשע. עפפוני חבלי מוות, ונחלי בליעל יבעתוני. חבלי שאול סבבוני, קדמוני מוקשי מוות. בצר לי אקרא אדוני, ואל אלוהי אשבע. ישמע מהיכלו קולי, ושבעתי לפניו תבוא ואוזניו. שלום וברכה. התוכנית הקודמת הוקדשה רובה ככולה ללימוד שהעביר ישוע בעניין התפילה, כשהוא משתמש בתפילת האדון כדוגמה לתפילה נכונה, בכוונה ובתוכן. מיד לאחר מכן הביא ישוע את משל הידיד, שמאיר את ידידו באמצע הלילה, כדי לשאול ממנו לחם עבור חבר שבא לבקרו. ישוע הביא את המשל כדי להצביע על חשיבותה של ההתמדה והנחישות, גם בחיי התפילה. כל זה נאמר בתחילת פרק י' שבבשורה על פי לוקס, וישוע ממשיך את הלימוד על התפילה בפסוק 9 שבאותו פרק. ואני אומר לכם, בקשו וינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו ויפתח לכם, כי כל המבקש מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק ייפתח לו. ישוע מציג בפנינו את חשיבותה של ההתמדה בשלוש זוגות של פעולה נפשית מסוימת והתוצאה שלה. הפעולה מתוארת בשפה היוונית בזמן הווה מתמשך. עשו את זה והמשיכו לעשות את זה כל הזמן. התוצאה מתוארת בזמן עתיד, והיא ההבטחה לקיומם בעתיד של הציפיות שלמענן התפללנו. שלושת הזוגות מתארים שלבים שונים בחיפוש אחר הדבר המבוקש. הזוג הראשון מגדיר את החיפוש. המאמין צריך לדעת מה חסר לו ולבקש מהאל שימלא את מחסורו. לאחר שהגדיר לעצמו את הצורך בדבר מסוים, עליו לחפשו בכל האמצעים שעומדים לרשותו, בידיעה שאם הוא הציג את מבוקשו בפני האלוהים, הוא ימצא אותו. ברגע שהוא יודע כי הדבר שאותו חיפש נמצא במקום מסוים, עליו לגשת לשם, וללא היסוס לדפוק על הדלת ולבקש אותו. זוהי אחת מהמשימות שעל המאמין להתמיד בה, לבקש בכל מאודו מהאל שידריך אותו, וייתן לו חוכמה לדעת איך לפעול במצבים קשים. הציוויים שמופיעים כאן הם מצוות עשה שנאמרות בלשון הווה מתמשך, משום שהצרכים באים אחד אחר השני בכל תחומי החיים, והבקשה להגנה ולחוכמה צריכה להיות עקבית ומתמשכת. גם התפילה שבתוכה נאמרות הבקשות היא פעילות מתמשכת שאין לה סוף. במשלי פרק ח' ופסוק י"ז אומרת חוכמת האלוהים על עצמה, אני אוהבי אהב ומשחרי ימצאוני. ופרק א' באותו ספר מכריז האלוהים שאלה שלא יחפשו אותו בזמן יאחרו את המועד, כי כאשר תבוא הצרה זה יהיה מאוחר מדי. בבוא עליכם צרה וצוקה, אז יקראוני ולא אענה, ישחרוני ולא ימצאוני. בירמיהו פרק כ"ט ופסוק י"ב נאמר, וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אליי, ושמעתי עליכם, וביקשתם אותי ומצאתם, כי תדרשוני בכל לבבכם, ונמצאתי לכם נאום אדוני. ההכרזה שכל המבקש מקבל והמחפש מוצא, נכונה מבחינה אוניברסלית, בכל מצב. אנשים מקבלים את מה שהם מחפשים, אם הם עקביים בחיפוש שלהם. אבל בעוד שהניסיון האוניברסלי מתייחס לרצון של המחפש, הכרזתו של ישוע קושרת את הרצון של המבקש לרצון האלוהים. אם הבקשה העיקשת והמתמשכת מופנית לאלוהים, הוא בטובו ובחסדו ימלא אותה בזמן ובאופן הטוב ביותר. נקודת המפנה בשרשרת שקושרת את המאמין בתפילה לאלוהים, היא לא בקשתו של המאמין, אלא תשומת ליבו של האל והרצון שלו למלא את צרכיו של המאמין. ישוע מעודד אותנו לשטוח את בקשתנו בפני האל בצורה ישירה ובאומץ, בידיעה שאנו יכולים לבטוח בו. מחבר האיגרת אל העברים כותב בפרק ד' כי אין לנו כהן גדול שאינו יכול לחוש עמנו את חולשותינו, אלא אחד שהתנסה בכל כמונו מבלי חטא, על כן נקרבה בביטחון אל כס החסד לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה ביתה. אין אנו צריכים להתפלל בלחש ובהיסוס, אלא לבוא להבינו שבשמיים בביטחון של בן אהוב שבא לבקש דבר מה אצל אביו. התפילה היא הזמן לפתוח את ליבנו לפניו ולחלק עמו את הכל, כי הוא מכיר את ליבנו ויודע מה הם צרכינו. הפחד שמה אנו מתפללים עבור דברים בלתי נכונים עלול לשתק את הרצון שלנו להתפלל בנחישות. מאזינים יקרים, האם מישהו מכם חושב שהאל עסוק מדי או עייף ורוצה לנוח ולכן אינו יכול לשמוע את כל התפילות? אין דבר רחוק מהאמת ממחשבה שכזו. האלוהים מבטיח לנו בישעיהו פרק ס"ה פסוק כ"ד, והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. הוא שומע את תפילותינו ורוצה לענות להם. אנו מבקשים לעתים משהו שהאל אינו מוכן למלא ברגע זה, ואז מתוך ייאוש יש שחושבים שהוא אינו עונה לתפילה. הוא עונה בשתיקה. כשעונה בשלילה, אנו חייבים להבין שביקשנו משהו שאינו לרוחו, אולי נגד רצונו. במשך השנים למדתי כי התשובה הטובה ביותר שאלוהים נתן לי במצבים מסוימים, הייתה דווקא התשובה השלילית, שחסכה ממני בעיות מיותרות בהמשך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא אינו הולך לישון, כי אצלו אין יום ואין לילה. והוא ער כל יום, מאז ומעולם, והוא קשוב לתפילותינו. ומי מכם אהב שמנו יבקש ממנו דג, והוא ייתן לו נחש במקום דג? או אם יבקש ביצה, ייתן לו עקרב? הן אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם. כל שכן אהב שבשמיים ייתן את רוח הקודש למבקשים ממנו. אנו יכולים לבטוח באבינו שבשמיים, שייתן לנו את הדברים הטובים באמת, אפילו אם נבקש בצורה בלתי מושלמת ובמילים בלתי מתאימות. בפסוק 13, מאפיין אותנו ישוע כאנשים רעים. הוא אינו יוצא מנקודת הנחה שהאדם טוב ביסודו. ולמרות זאת, הקדוש ברוך הוא אינו מחזיר רעה תחת רעה לאדם שמבקש ממנו. אבל לפני שמישהו פונה אליו בתפילה, עליו לוודא שהקדוש ברוך הוא אכן אביו שבשמיים. מי שמאמין שהאדון ישוע מת עבורו על הצלב וקם לתחייה, הוא בן של אלוהים, ויכול להתפלל אליו כבן לאביו שבשמיים. כאשר אתה בוטח בישוע כמו שיעך, אז אתה יכול לפנות אליו בתואר אבא. אם תבקש מאביך דג, הוא ייתן לך הנחש? ישוע מדגיש את הנכונות של האלוהים לתת, בציינו כי אפילו אם נבקש ממנו את הדבר הגדול מכולם, את רוח הקודש, נקבל אותה ממנו. בתקופת המקרא ניתנה מתנת הרוח ליחידי סגולה, כמו משה, שמואל, דוד והנביאים. פעם, כשרוח הקודש נחה על 70 הזקנים ששרתו את משה, הוא אמר בספר במדבר פרק י' א' ופסוק כ"ט, ומי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. תפילתו של משה נענית על ידי ישוע המשיח בהבטחה שהוא נותן לתלמידיו. רוח הקודש היא המתנה החשובה ביותר של האל למאמין. הוא משפיע מעצמו על חייו של המאמין, ומעשיר אותם בהבטחה שהוא ישכון בחייו לעולם. אם את או אתה המאזינים רוצים שרוח הקודש תשכון בתוככם, עליכם לבקש זאת מאבינו שבשמיים. על המאמין לרצות במתנה זו, ולבקש אותה מאבינו שבשמיים. התלמידים של ישוע היו זקוקים לרוח הקודש בימים הקשים שיבואו, ובחג השבועות שלאחר מותו ותקומתו של ישוע, רוח הקודש הופיע בקרב התלמידים בירושלים, והם נטבלו ברוח כמו שהבטיח להם ישוע לפני מותו. כל מאמין זקוק להתאבל ברוח, אותה רוצה האלוהים להעניק לכל אחד מבניו. הקטע הבא מציג את העוינות והחשדות שהיו לחלק מהציבור כלפי ישוע. באחד הימים גירש שד שגרם לאילמות. כאשר יצא השד, החל האילם לדבר וההמון השתומם. אלא שכמה מהם אמרו, בעזרת בעל זבול, שר השדים, הוא מגרש את השדים. אנו רואים שחלק גדול מההמון התרשם לחיוב ממעשי הניסים. כשראו הנוכחים את זה שהיה אחוז שד יושב ביניהם כשהוא בריא ושלם, הם נדהמו והבינו שיש להם פה עניין עם אישיות בעלת סמכות בלתי רגילה. ישוע יכול לצוות על השד לצאת מגופו של אדם. הרצף של הניסים שישוע עשה חיזקה את הסברה בקרב ההמון שמדובר במשיח בן דוד, לא חיכה העם מימי קדם. אולם חלק מהנוכחים, הסופרים והפרושים לפי מתי ומרקוס, הטילו ספק בכוחו של ישוע. הם התפעמו מהסמכות והכוח שנבעו ממנו ולא ידעו איך לעכל את זה. הם עצמם לא יכלו לעשות את הדברים שעשה ישוע ולדבר בסמכות שלו, והפתרון שלהם לדילמה היה שהוא שאינו פועל בסמכות האלוהים, אלא בסמכותו של בעל זבול, שר השדים. התגובה של הפרושים מופנית בראש ובראשונה אל הקהל. ההתייחסות לישוע בגוף שלישי מוכיחה שהם אינם מתדיינים עמו, אלא עם ההמון הרב שהיה עד לריפוי. הם היו מעוניינים למנוע מההמון מלהאמין בישוע, ולכן האשימו אותו שהוא פועל בשליחות השטן. בעל זבול נזכר לראשונה בספר מלכים ב', פרק א' ופסוק ב', בתור בעל זבוב, כאשר המלך החזיהו בן אחאב שלח שליחים לעקרון לדרוש בבעל זבוב אלוהי העקרונים לפשר המחלה שתקפה אותו. בעל זבול הוא כנראה כינוי מקומי לבעל אלוהי האלוהים של הכנענים, ובעל זבוב הוא כנראה כינוי גנאי לבעל זבול, כינוי שהתנ"ך עושה כדי להשוות אותו לאלוהי הזבובים. בברית החדשה הכוונה היא תמיד לשר השדים, המפקד העליון של כוחות החושך ובכינויו הידוע השטן. הסופרים טענו שישוע מכר את נשמתו לשטן כדי לזכות בכוח שהוא מפגין. ואחרים שהתכוונו לנסותו ביקשו ממנו אות מן השמיים. גם הם הטילו ספק בכוחו של ישוע, ולכן דרשו ממנו להביא אות ברורה מן השמיים, כמו אש שתרד משמיים, או סימן מרשים אחר לכוחו של האל. חוסר יכולתו של ישוע לספק שימן שכזה, יהיה הוכחה לכך שהוא אכן פועל בכוחו של השטן. בשלב זה עונה ישוע לטענה האבסורדית של המאשימים אותו בשיתוף פעולה עם השטן. לרצון לראות אות משמיים, הוא יענה לאחר מכן. אך הוא ידע את מחשבותיהם ואמר להם, כל ממלכה המפולגת בתור עצמה תחרב ובית על בית ייפול בה. ואם גם השטן יתפלג בתוך עצמו, כיצד תעמוד ממלכתו? דבריו של ישוע שנשמעים כמשל שלקוח מספר משלי, מראים שישוע ידע שלשטן כמו לאלוהים יש ממלכה. יש לו ארגון מסודר ומנוהל היטב של ישויות שמטרתן היא לכוון את בני האדם להישמע לקריאתו של אדונם. ארגון שכזה לא יחזיק מעמד אם השטן ישתמש בחלק אחד של הארגון כדי ללחום בחלק אחר. בכל ארגון, מהגדול לקטן ביותר, פילוגים פנימיים יגרמו להרס ויעשו שמות באותו ארגון. ועוד סיבה מביא ישוע להפרחת הטענה המגוחכת של המקטרגים. שכן אומרים אתם כי בעזרת בעל זבול אני מגרש את השדים, אך אם אני מגרש את השדים בעזרת בעל זבול, בעזרת מי מגרשים אותם בניכם? לכן הם יהיו שופטיכם. ישוע מתייחס בדברו למנהג הנפוץ בזמנו בקרב היהודים של גירוש שדים. הבנים שעליהם מדבר ישוע הם לא בנים במובן המילולי, אלא חברי כת הפרושים וההולכים אחריהם. ההיגיון של ישוע ברור למדי. אם אתם טוענים שגירוש השדים שלי מקורו בכוח של בעל זבול, וגירוש השדים שלכם מקורו באלוהים, קיימת סתירה לוגית במחשבתיכם. תוצאה דומה חייבת לנבוע ממקור דומה. ואם באצבע אלוהים מגרש אני את השדים, כי אז הגיעה עליכם מלכות האלוהים. ישוע מזהיר אותם שאם הטענה שלהם שקרית, והוא אכן מגרש את השדים בכוחו של האל, זהו סימן שמלכות האלוהים הגיעה עליהם, והם לא מבחינים בה. אצבע האלוהים הוא מושג דומה ליד האלוהים, וזרוע האלוהים, מונח שנולד ביציאת מצרים, שבה הופגנה לעיני כל זרוע ימינו של האל. את עשרת הדיברות כתב האלוהים באצבעותיו על הלוחות. ישוע רוצה להוכיח שרוח האלוהים פועלת דרכו במאבק נגד כוחות החושך, והצלחתו במאבק נגד השטן היא סימן לבואה של מלכות השמיים. הדגש הוא לא על גירוש השדים, אלא על הקשר שבין גירוש השדים ובואה של המלכות. ישוע עצמו אמר בפסוק הקודם, שגם יהודים אחרים הצליחו לגרש שדים בכוחו של האל, אבל רק את מעשיו הוא קושר לבואה של מלכות השמיים. כאשר האיש החזק, החמוש היטב שומר את ביתו שלו, הרי שלום לרכושו. אך כשתוקף אותו איש חזק ממנו ומתגבר עליו, הוא לוקח ממנו את נשקו שבטח בו ומחלק את השלל. ישוע מעלה טיעון נוסף נגד טענתם המגוחכת בצורה של משל. לא זו בלבד שהוא אינו משתמש בכוחו של השטן, אדרבה, הוא מתקיף את ממלכתו של השטן ועומד להכניע אותה. ביתו של האיש החזק היא ממלכתו של השטן, וכלי נשקו הם האנשים והאמצעים שעומדים לרשותו. הנקודה היא שישוע מגרש את השדים, שומריו הנאמנים של השטן, בכוחו העליון של האלוהים, ולא בכוח הנחות יחסית של השטן. על השטן ניתן להתגבר רק בכוחו של האל. רק האל יכול לכבול אותו, לנטרל את נשקו ולשחרר את השבויים, ובכך לגרום למפלתו של אויב האלוהים. מי שאיננו איתי, נגדי הוא, ומי שאיננו אוסף איתי, מפזר. ישוע מדבר על מאבק ארוך שנמשך משחר ההיסטוריה עד ימינו אלה בין השטן וכוחות החושך לאלוהים וכוחות האור. זהו מאבק שכל איש ואישה לוקחים בו חלק, במודע או שלא במודע. אין אפשרות להכריז על ניטרליות במאבק. על האדם לבחור באיזה צד הוא נלחם, ואם הוא לא בוחר, סופו שימחץ בקרב האימתני. ישוע מבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שבמלחמה זו אי אפשר לשבת על הגדר או לפסוח על שני הסעיפים. ישוע הוא הכלי שהאל בחר כדי להנהיג את המלחמה הזאת. מי שניצב לצידו של ישוע שייך לצבא האל. מי שמתעלם מצו הגיוס, או שחלילה נוטש את המערכה, נחשב כאויבו של האל. האיש החזק, שר השדים, החליט להילחם במשיח ובצבא השמיים שלו. המלחמה הוכרעה למעשה על הצלב, שבאמצעותו ניחתה מכה קטלנית על השטן. אבל המלחמה עדיין נמשכת, וההתכתשויות רבות. מסוכן מאוד להיקלע לשטח ההפקר שבין שני המחנות. השאלה היא, היכן ימצא את עצמו כל אחת ואחד מאיתנו כשהגיע תורו להילחם? כעת ממשיל ישוע משל אודות הצורך להתחייב ולא להישאר נאוטרלי במאבק. הרוח התמאה היוצאת מן האדם משוטטת במקומות צייה ומבקשת לה מנוח, וכשאינה מוצאת היא אומרת אשובה אל ביתי שיצאתי ממנו. היא באה ומוצאת אותו מטוטה ומהודר. אז היא הולכת ולוקחת איתה שבע רוחות אחרות, רעות ממנה, וכולן נכנסות לשכון שם. אכן, גרועה אחריתו של האיש ההוא מראשיתו. לא די לגרש את השד, או באופן כללי לסור מן הרע, את החלל שנשאר צריכים למלא בטוב, שאם לא כן, אחריתו של האדם תהיה גרועה יותר ממצבו שלפני גירוש השדים. ליבו של האדם שממנו גורש השד התנקה מהשפעתו של השד, אבל הוא לא דאג למלא חייו בתוכן חיובי וליבו נשאר ריק, וכך יכול אותו השד לחזור לביתו הישן, אבל הפעם דואג להביא עמו תגבורת שתקל על האחיזה בבית. חלק חשוב במאבק בכוחות החושך הוא ההישענות על דבר אדוני. זוהי צורה נוספת לבטא את הרעיון, מי שאיננו איתי נגדי הוא, ומי שאיננו אוסף איתי מפזר. אין אפשרות לעמדה ניטרלית במאבק. אי התחייבות וחוסר מס אינם אופציה חיונית. לעתים קרובות אנו שומעים על אדם שהידרדר וחייו התמלאו בתואבות מסוג זה או אחר. יש כאלה שמצליחים להשתחרר מהרגלים רעים. אבל אם לא ימלאו את חייהם בתוכן חיובי, קיימת סכנה שהם יחזרו להרגלים הרעים, וביתר סט. ומן הפרט אפשר להקיש על הכלל. הנמשל יכול להיות גם הדור שאליו דיבר ישוע. חוסר האמונה של העם הייתה לרועץ במאבק בין ישוע לשטן על נשמות הדור ההוא, וישוע קשל בניסיון להחזיר אותם בתשובה. לישראל ניתנה אפשרות לשמוע ולראות, אדם גדול מיונה ושלמה, אבל ללא הועיל. התוצאה היא שהמשפט שיבוא עליהם יהיה חמור שבעתיים מהמשפט שהיה בא עליהם לולא הייתה להם הזדמנות לשמוע את ישוע. הדחייה של ישוע והזלזול בגירוש השדים שלו תביא על עם ישראל רעה גדולה. יש היום מאמינים שעברו רפורמציה, רוקנו את חדרי ליבה מהתוכן הישן, ניקו, צחצחו והתאימו את אורח מחשבתם לעולם המודרני. אבל האם הם באמת נושאים? הרי הם כמו בית ריק מתוכן, ורק קירותיו נצבעו בצבעים מודרניים. כל מה שהרוחות הרעות צריכות לעשות, זה להיכנס לתוכו ולמלא את חדרי ליבו הריקים של האדם. כך משתלט השטן על חייהם, בלי שהם ידעו בכלל שזה קורה. זוהי הרפורמציה המודרנית שאנשים מסוימים מנסים לחולל בדת. היא הורסת הרבה חלקות טובות בניסיון להתאים את חיי הדת לעולם המודרני. נטול הרסן והמושחת. האמונה אינה זקוקה לרפורמציה, אלא לרגנרציה, החייאה וחידוש שנובע מבפנים. את הקטע מסיים סיפור שמדגיש את הרעיון עליו דיבר ישוע זה עתה. כאשר דיבר את הדברים האלה, קראה אישה אחת מן ההמון ואמרה לו, אשרי הבטן אשר נשאה אותך ואשרי השדיים שינקת מהם. על כך הגיב באומרו, ויותר נכון, אשרי השומעים את דבר אלוהים ושומרים אותו. גם קשרי משפחה לא יהיו הסיבה לישועה, אלא המעשה הנכון. לא הניטרליות, לא חוסר המס, ולא קשרי משפחה עם הקדושים יכולים להושיע את האדם, אלא המעשים הנכונים.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.